חייבים לעשות את השיעור של דניאל. מה?
זה אוכל.
זה אוכל? אבל לא בגלל זה אני מתלבן. אני סתם היום. אני אשר מהיר אותי. מתעוררה.
אהבת את זה קפה?
אני אחרי. תודה. היה חוברות, נכון?
כן.
נוסיית שאלה מישהו מסכים להביא לנו? נוסילה. דיברנו על זה שירות עם מועדיה. תודה רבה. רותי רות, קודם כל רות לפני שהיא מואביה, לא כל מואביה היא רותי רות, רותי... לא במקרה פגשה בחור צדיק והתלהבה, אלוקים ברא אותה את הפרידה הטובה הזאת, נשמה עליונה כזאת, שחיכינו לה כל כך הרבה שנים מבריאת העולם ושהיא מצטרפת אל עם ישראל פה בדור הזה כדי לעצמה. וחוץ מזה היא צריכה להיות מואביה, חוץ מהגודל שלה היא צריכה להיות דווקא מואביה. אני לא יותר מואביה, אז אני משיח לא... אני לא אצליח. אני כן, אני פותח פה בחסידות. הדברים הידועים והיפים שהרמח"ל כותב לנו מה זה חסידות. אני מזכיר לכם שהמגילה הזאת, כך אומר המדרש, כך אומר חז"ל, המגילה הזאת אין בה לא איסור ולא היתר, לא טומאה ולא טהרה. אין הלכות במגילה הזאת. אי אפשר ללמוד הלכות מהמגילה הזאת. ואם יש הלכות במגילה הזאת, אז לא לפי ההלכה. נכון? דיברנו למשל על איבום. איבום פה הוא לא לפי ההלכה. מתנות הנעים פה זה לא לפי ההלכה. אפשר ללמוד, לומדים קניין חליפין, לומדים מחליצת הנעל בסוף בפרק י"ג. אבל זה אגב אוכל, זו לא המטרה של המגילה, ברור שזו לא המטרה של המגילה. מה שלומדים מהחזים, זה מה שרבי זעירא אומר, אז למה היא נכתבה ללמדך כמה מתן שכר טוב יש לגומלי חסדים? מה השכר הטוב שיש לגומלי חסדים? ראית, הילד שלי קיבל דף כזה. מבית הספר, מה השכר הטוב של גומל חסדים. בועז גמל חסד עם רות שהוא נתן לה מים לשתות ונתן לה יותר חיטים. רות גמלה חסד עם יעמי שמה? שהיא ליוותה אותה, תמכה לה בזגנתה. נשות בית לחם גמלות חסד עם רות שמברכות ובועז שמברכות אותה, נותן לשם את האישה בעל ביתך. וואלה, תסכימו איתי שכל האירועים האלה זה לא איזה מתחיל גרד. אני מדבר על ברי לוין, הרבה פחות, נכון? זה מה שהתורה כתבה בשביל ללמד כמה מתן שכר טוב לגומלי חסדים? מה קרה? זה אין מגילה יותר, אין שום סיפור עם חסד יותר מזה. ומה השכר הטוב? אני קורא, כתוב שמגילה הזאת באה ללמד על מה זה סגנות חסדים, מה זה חסד? אז אני קורא פרק י"ח במסילת ישרים. מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק להבינו אל נכון, והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית. מה זה? אז מה זה? שורש החסידות. יש לכם? בעל פה אתם זוכרים. רק אני קיבלתי? בכל אופן אני אקריא לכם, בסדר? שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה. זה אתם זוכרים, נכון? ועושה נחת רוח ליוצרו. זה עניין החסידות. ועניין הוא. טוב, אז למשל הידוע של הרמח"ל, אם אין לכם ספר, אז נגיד בעל פה. למשל הידוע של הרמח"ל מאהבה. יש דברים שאתה עושה כי אתה חייב. אתה חייב כי... ברמה הנמוכה אתה חייב כי... אתה חייב כסף כי ירביצו לך. יש לך חובה מוסרית, חובה שכלית, אתה מבין. אתה לא נוסע מעל 80 כי אתה שומר חוק. שומר חוק נאמן, רגוע עם זה, בלב שלם. חוק יגיד 70, אין מצב שתעבור את ה-70. חוק יגיד 90, אין מצב שתעבור את ה-90. זה אדם שומר חוק, עושה מה שצריך. אדם הולך לעבודה, הוא חרוץ, הוא ישר עושה מה שצריך. אבל יש מי שאוהב, ככה כותב רמח"ל. מי שאוהב, ומי שאוהב, מי שאוהב את מה? רואה את מה שהוא עושה. רואה את מי שביקש ממנו. ורק כשאתה עושה מאהבה, אז זה עשייה אחרת לגמרי. עשייה אחרת לגמרי. אם אתה עושה דבר כי צריך, או אתה עושה דבר כי זה החיים שלך. אז זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל, בכלל, בכלל לא אותו כיוון. אתם יודעים, הרמב״ם כותב היה פה היום מישהו שפעם שחקן כדורסל. אז אמר, הרם כותב על... בספרי הרפואה שלו, בספרי הרפואה שלו. אז הרם כותב שצריך לעשות התאמנות, והוא כותב שההתאמנות הכי טובה זה משחקי כדור. למה הרם כותב שההתאמנות הכי טובה זה משחקי כדור? אני חושב, אני על הפנים משחקי כדור. אבל הוא לא מצליח להפסיק להעיר אותי. סלחתי. כדי שלא יעשה את זה יותר. למה זה הכי טוב משחקי כדור? אני חושב, ששאר הדברים, חלק גדול מענפי הספורט, אתה עושה אותם כי זה אתגר, אתה עושה אותם כי זה חשוב, אתה רוצה אותם כדי להיות בריא. אני יודע, אין שאומרים שמי שרץ הרבה, אז הוא מתמכר לביצה. שמעתם את התזה הזאת? אני לא שמעתי אותה. יש אנשים שנהנים מזה, יכול להיות. אבל משחקי כדור כולם נהנים. במשחק כדור אתה לא עושה משהו בשביל להיות בריא. אלא אם כן זה עוד בשבילך, בסדר. אבל אתם יודעים שאנשים משחקים היום לא בשביל הבריאות. משחקים כי זה כיף לשחק. כשאדם משחק במשחק כדורסל, כדור, מה ההבדל למשל במשחק כדורסל שאתה נכנס למשחק לבין ריצה? ריצה אתה רץ כי זה בריא, כי אתה רוצה לשמור על כושר, אבל... אתה מחכה שהריצה תיגמר, או משחק הדורסל, אתה לא רוצה שהמשחק ייגמר, זאת אומרת, אתה רוצה שיגמר, אתה רוצה לשחק גם הפעם הבאה. נכון? אם אתה לא בישיבה, מקום אחר. אתה מתאמץ במשחק, אתה מזיע במשחק, אתה... אתה
רוצה לנצח.
אתה רוצה לנצח. גם בריצה אתה רוצה לנצח.
לבד.
מה?
לבד, לבריאות.
בשביל הבריאות, בשביל הנצחון. ריצה זה סוג גדול של ניצחון. כל צעד לפעמים זה ניצחון. אתה יודע, אתה מתפרץ. אני יודע שאתה רוצה לנצח. יכול להיות שאתה רוצה לנצח, אז צחק בלי לספור נקודות. זה לא עובד, אתה אומר. יכול להיות. אני יכול להכניס בפנים דברים לא טובים. אבל משחקי כדור, אתה חושב שאדם יורד למגרש בשביל לנצח? אין לו דרך אחרת לנצח אף אחד? יכול להיות, תשמע, אנשים בוגרים, אני חושב, הם שואבים את האגו שלהם מזה שהם ניצחו את החבר'ה מהקומה ממול. ברוב המקרים זה לא אתגר גדול לנצח את מי שהוא מנצח. יש בזה, אני לא הפכתי את זה לתורה. אני מנסה להבין את הרמב״ם, בגדול ההבדל במשחקי כדור לשאר סוגי הספורט, בכל סוגי הספורט אתה רוצה לנצח. אם אתה מדבר על ניצחון, ספורט תחרותי זה בקיים מכל שאר דברים. אבל מה שמאפיין, אני חושב, אני לא יודע, כדורסל מקצועני, אני לא יודע אם נהנים מהמשחק, אבל יש שני דברים במשחקי כדור לעומת ספורט אחר, שבספורט אחר זה מונוטוני, אתה חוזר על אותה פעולה הרבה פעמים, אתה מנסה לרוץ מהר יותר גבוה, אתה מנסה לעשות משהו. בכדורסל אתה חי, בכדורסל ובכדורגל אתה חי, אתה חושב, אתה רץ לפה, אתה רץ לשם, אתה לא מתכנן את זה, לפעמים ספרינטים, לפעמים לא ספרינטים, צריך אותך פה, צריך אותך שם, באמת אני לא מייבין גדול בתחום, אבל למרות זאת, זיכרונותיי מהילדות. יש פה איזה, אתה נמצא בפנים. אתה נמצא בפנים. יכול להיות שאין לך כוח, אתה לא עסוק בזה שאין לך כוח. אתה עסוק בזה, המשחק מעניין אותך. אם אתה טיפוס תחרותי, בכל משחק זה סוג של מלחמה, סוג של ניצחון, סוג של מאבק. אני חושב באופן אמיתי עם עצמי, עם החולשות שלי. המשחק הכי יפה שאתה עושה ספורט, לא בשביל לעשות ספורט. אתה עושה את זה לשמה. כשאני עושה ספורט בשביל להיות בריא, זה כבר לא לשמה. אני לא רץ בשביל לרוץ באמת, אני רץ בשביל משהו אחר. אני לא משהו אחר בראש. כשאתה משחק, אתה משחק יכול להיות שבשביל נצר. אתה משחק טניס, כל כדור הוא אתגר אחר. בריצה, כל פסיעה היא אותם שרירים, זה גם אותם שרירים בדיוק. נכון? יש קצת הבדלים בריצה על איזה שטח אתה רץ, בטניס, בכדורסל, בכדורגל. כל רגע אתה עושה משהו אחר, כל רגע מישהו אחר מבלבל אותך. אני מנסה להבין למה הרב אומר את זה. חסידות, בקיצור, חסידות לא מתחיל מול אלוקים. חסידות מתחיל בחיים. כשאתה חי, חי, חי. יש הבדל בין דברים שאתה עושה כי אתה חי, לבין דברים שאתה עושה כי צריך. בכל התחומים. בכל התחומים שבעולם. זה משנה אם אתה אוכל כי אתה רוצה לאכול. זה משנה אם אתה הולך לטייל כי אתה רוצה לטייל. יש אנשים שעושים ככה כל דבר טוב. כל דבר טוב, אתה צודק שתחרותיות היא מאוד מאוד מסובכת. אבל אם אני כל הזמן מחכה למשהו אחר, אני אף פעם לא עושה דברים כי אני נהנה מהם. ואם הדבר הכי גדול בתורה זה ליהנות, נכון? ככה כתוב. יסוד החסידות, השורש העבודה התמימה, שידע אדם מה חובתו בעולמו, והיא, שיתענג על השם. בסדר, זה תענוג גדול. גן עדן, אנחנו מהצופים יכולים להגיע לעדן, לא לעונג נמוך, לא, הבעיה שם עם המילה עונג ועדן, כי מילה נמוכה מאוד. אבל באופן שלם, באופן אמיתי, באופן עליון, בטח שאנחנו רוצים, אנחנו קמים בבוקר, ומה אומרים? שמישהו יטפל בו, אני לא יודע מה עושים איתו. אנחנו קמים בבוקר, ומה עושים כשאנחנו קמים בבוקר? אומרים מודה אני, מה זה להגיד מודה אני? אם מישהו אומר מודה אני, כי כתוב בסידור, אז זה לא עובד, אי אפשר להגיד מודה אני, אז כתוב בסידור. זה לא שייך. וכל התפילה, עיקר התפילה זה חזרת השץ, נכון? וכל התפילה, אתה מחכה שהחזן יגיד, ואתה בסוף כל מרחה אומר אמן. חוץ ממודים אנחנו לך. מודים אנחנו לך, לא מחכים שמישהו אחר עושה את זה. מודים אנחנו לך, כולנו, מודים אנחנו לך. למה כולנו מודים אנחנו לך? כי אמרו לנו. כן, יודע שבגלל שאמרו לנו. הלהודות זה לא ממל טקסט. להודות זה להרגיש תודה. שאתה בבוקר תקנו לך, כך עם ישראל לא יגיע. אין, אני לא, הם מדהים, זה יפה המנהג הזה. זה, 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 זה משהו פנימי כל כך. עם ישראל מתעורר, אומר תודה. תודה, מה זה להגיד תודה? זה איזה כיף לי, נכון? אני אומר, זה בסה שקמתי היום, אז מה הגיד מודה אני? זה בסה שהחזרת נשמתי בקרבינו, אז מה? לא רוצה לקום, לא רוצה להמשיך לישון, לא רוצה שמשמע שלי תברוק, רק השבוע הבא במקרה טוב. רק עוד שנתיים. אם אתה פותח, תשמע, למלמל את המילים זה גם חשוב, אנחנו יהודים תמימים מקבלים עול מרות שם באהבה, אבל הרעיון הוא לא למלמל את המילים, הרעיון הוא לחשוב. הרעיון לקום בבוקר, בעין טובה, להגיד בוקר טוב עולם, איזה יופי, איזה נחמד, כמה שמח. הנאה היא מילה שמאוד מאוד ריסקו אותה, התעללו בה, הפכו אותה לזה משהו חיצוני, צרי כזה, תאבדני כזה. בסדר, אבל חיים אמיתיים זה חיים של... חיים של נחת, חיים של שמחה, בכל דבר בעולם יש דברים שאתה עושה כי צריך, וזה מצוים, וזה חשוב, ואוי ואבוי לאדם שלא מורה לעשות דברים שלא מחובר עליהם, אלא רק חושב עליהם. אבל החיים היותר גדולים מופיעים תמיד כשאתה נהנה. נהנה מובן, לא עשיתי משהו, ולאכול שוקולד, לא בטוח שזה ביטוי גדול של חיים. למרות זה עושה לך טעים ברחוב, טעים בלשון. כשאתה עושה משהו שאתה... העונג, העונג והשמחה, המאמר של הרב זצ"ל, כשאתה עושה משהו כשאתה אוהב אותו, אז אתה עושה אותו, גם זה הרבה השלכות טובות, אתה עושה אותו מכל הלב. אתה לא מחכה מתי זה יתגמר, אתה לא נשבר, אתה יכול להוציא הרבה יותר כוחות אל הפועל, אתה יכול לקבל הרבה יותר אנרגיות, אתה יכול להעביר הרבה יותר אנרגיות. זה עושה לך חשק לעשות עוד דברים. זה מעבר למשמעות הרוחנית והפנימית שאתה עושה דברים שאתה... כשאתה מזדהה עם דברים, אז... ככל שאתה יותר מזדהה עם דברים, כך אתה יותר פחות, אתה פחות זקוק לאנרגיה כדי מה? כדי להוציא אינסוף אנרגיה. וכל מי שאוהב כדורסל, מי שאוהב כדורסל, אז הוא מתאמץ מאוד, אבל הוא לא, זה לא קשור לאיזה מבחן אחר בריצה או בבה. הוא עושה את זה כי כיף לו. הוא שמח בזה, נעים לו. אז בגלל זה הזכרתי את הרבה במשחקי הכדור. אבל הדוגמה בחיים, אני אומר, היא אפילו באוכל, אפילו בדיוק, כמו ילדים. ילדים שחקים. המילה לשחק, המילה שעשוע היא מילה שבעברית המשמעות שלה היא לשמה. כשאתה משחק, אתה משחק לשמה. כשהיית ילד, אני לא יודע מה אתה משחק היום. כשהיית ילד, שיחקת לשמה. שיחקת למה ילדים משחקים? ככה, ככה זה התשובה הכי יפה. לפעמים אני אומר בצורה נכונה, ככה, כי אני חייב. ילדים טוב להם שהם משחקים. ככל שאתה מתבגר, אתה פחות משמר את הרעננות הזאת של היכולת לחיות, היכולת לחיות בצורה פשוטה הזאת, היכולת לשחק, זה אני חי, כי אני חי. אבל מה יוצא לך מזה? כשאתה שואל מה יוצא לך מזה, סימן שאתה מת כבר. אז הרב מדבר על יכול, שתי מערכות יחסים מול אלוקים. יש מערכת יחסים של חסידות, וחסידות לא מתחילה מול אלוקים. חסידות היא לקיים את מערכת היחסים הזאת מול אלוקים. חסידות כשאתה אוהב. והרב מביא דוגמאות מערכות אהבה בבני אדם, שלא תמיד מאפיינות, לא תמיד אנחנו מכירים אותם, גם אנחנו לא תמיד מבינים את המילה אהבה. אבל הרב נותן את הדוגמה הזאת של אדם שאתה עושה משהו כי אתה חייב לו, חייב לו ואתה בסדר, מקבל באהבה. חייב מישהו כסף, אתה לא מקטר, אתה אומר, אני חייב לך, אני אעבוד על זה, אני בהחלט זוכר את זה, אני לא אשכח, חשוב לי להחזיר את החוב. לבין מערכות יחסים שהן באות לא מחובה, אלא מאהבה, אהבה גדולה. אני נותן מין דוגמה כזאת, שכשמישהו מבקש ממך משהו, אתה מקיים מה שהוא רוצה, אם אתה חושב שיש המשך כוח בשבילו. אתה עושה משהו ביקש, אתה עושה את זה יפה עם כל הלב. רק כשאתה אוהב מישהו, אז אתה מחפש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן להטיב לו. כשאין מערכות יחסים של אהבה, יש מערכות יחסים של כבוד ודרך ארץ ורצון לעבוד ביחד, אז אם הוא היה, אם הוא יבקש ואני לא אעשה לו, אני לא אצלן. אם הוא לא מבקש ואני, יש לי מה לעשות. אם אין לו בעיה, אז יש לי מה לעשות. אבל כשיש מערכת יחסים שמבוססת על אהבה מאוד 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 גדולה, אז אני לא בא לפתור למישהו בעיות. אני רוצה לפנק אותו, אני רוצה לשמח אותו, אני רוצה להטיב לו. הוא מסתדר והוא סוחב וזה בסדר. אני רוצה עוד יותר. זה לא בא מרחמים, זה בא מחסד. זה בא מנרצונית, נטייה להטיב לו בלי סוף. כשאוהבים מישהו, כשאוהבים משהו, אז לא דופקים כרטיס. אז כל הזמן מסתובבים וכל מה חושבים איך אני יכול לעשות שיהיה יותר טוב. ולכן מערכות יחסים כאלה, אני מחל מתאר, שעם מישהו שבאמת כל כך יקר לך ורומז לך פעם על איזה מה שהוא רוצה, אז אתה לא תעשה את מה שהוא רוצה, תעשה הרבה מעבר לזה, הרבה מעבר לזה. מה הוא נותן פה דוגמאות על, על אוכל? כן, שאם חבר שלך אומר לך אני רעב, אז אתה אומר טוב אני ארגן לך, מה אתה רוצה ארגן לך? הוא אומר לך מה אתה ארגן ואתה עושה לו טובה ואתה מארגן לו. אבל אם זה מישהו כזה שאתה כל כך כל כך כל כך אוהב, אהבה גדולה, אהבה אמיתית, ואתה כל הזמן חושב איך להטיב לו, איך להטיב לו, איך להטיב לו, לא בגלל שהוא רעב אתה רוצה להטיב, אתה רוצה להטיב גם מישהו רעב. אז אם הוא פעם אומר כאן, שמע, מתאים לי לאכול עכשיו איזה סנדוויץ' נניח, אז אתה מתמלא בחיוך ובשמחה, ואתה אומר, חכה, חכה, חכה. ואתה הולך ומכין לו כזאת ארוחה מפוארת. ובאלה אומר, אבל לא ביקשת, אבל לא עושה כי אתה ביקשת, כי טוב לי, כי אני אוהב אותך. אם אני אוהב מישהו, אני עסוק במה שאני אוהב. אם אני אוהב מישהו, אהבה אמיתית זה התאחדות עם הדבר שאותו אני אוהב. אז אני לא עושה בגלל. אני עושה כי אני שמח בזה. כמו שאדם משקיע בעצמו. באהבה גדולה, הוא לא מקטר כמה הוא משקיע בעצמו. איפה כתוב? יקרה לו... מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויחווה לפתור עצמו מה שכבר מפורסם מן החובה של כל ישראל בכלל. יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו. יש בנים שמאוהבים באבא שלהם. שתזכו. מה? שתזכו מה? כן, שניהם טובים. שתזכו להיות מאוהבים באבא שלכם, שתזכו שהילדים שלכם יהיו מאוהבים בכם, אמן. תראו אבל איזה יפה זה שהרמח"ל מספר ככה דוגמה שבימינו לא תמיד מצויר פותח להיות מאוהב באבא. מכבד את אבא, לחשוב על דברים טובים, להיות מאוהב באבא. זו בריאות של משפחה ישראלית. ילד מת על אבא שלו. זוכר אמרתי באיזה ברית מילה של... משפחת שטרנברג, הרבנים שטרנברג, ודיברתי עם רב יעקב לבנון. לא זוכר מה זה היה, ופתאום פח דחף אותי ככה, עבר דרכי בריצה. הוא חשב שלסבתא אין כיסא, האמא של אשתו. וואו, היה נדמה שאין לה כיסא או משהו. פח, הוא פתאום שכח הכל, אתה רואה אותו ב... חצי שנייה, שם, הפסה הזה הסתדר, חזרנו לדבר אחר כך. רואים דוגמאות כאלה בחיים, דווקא בגילים כאלה רואים יותר דוגמאות כאלה. אבל זה דוגמה שמראית על הרבה. אז מה, יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו. אנחנו יותר מכירים מזה מאב או אוהב בנו. אבל פה מכיר בן אוהב אביו. שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ומעשה הוא כל מה שיוכל. ואף אבי שלא אמור אביו על הפעם אחת הוא חצי דיבור, די לו לאותו הבן להבין לכאן דעתו של אביו נוטה. לעשות לו מה שגם לא אמר בפירוש. למה? כי הוא מבין שהדבר הזה עושה נחת רוח לפניו, ולא יצא ימתין שיצווה אותו בפירוש שאומר לו פעם אחרת. אם יש אותה מאוד 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 אוהב ואומר לך, וואלה, אני מתכונן שבוע הבא לעשות ניקיון בבית. אתה עושה לנו בבית, אתה חוזר מהקרה, אתה רואה שכל הבית, מה זה שטוף, רחוץ, מתוקתק. כי אני אוהב אותך. זרוק לי רק מילה, אני לא עושה, אני עד הסוף. דבר זה אנחנו רואים אותו בעינינו שיוולד בכל עת ובכל שעה. בין כל אוהב ורע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. אשרי מי שרואה את זה בכל עת ובכל שעה. אנחנו רואים אנשים אחרים שהיו קודמים את הספר, לא בטוח שהיו קודמים את זה בכל עת ובכל שעה, אבל אתם יודעים שלרמח"ל הייתה חבורה. חבורה של עומדים. לא היה גיבוש, הם לא עשו חולצה אותו דבר, אבל בשביל לאהוב את אלוקים צריך לדעת לאהוב בני אדם קודם כל, אין ספק. שמי שלא יודע להיות חבר, בטח שהוא לא יודע להיות... איך קוראים את תמיד? חכם בעם ישראל, תדעים, בכוזרי כמו לא חבר. שזה הרבה משמעויות, במובן הפשוט, אם אתה מעלה בדעתך להתקרב פעם אלוקים, אתה חייב לדעת להיות חבר. הננו רואים אותו שיוולד בכל עת ובכל שעה. בין כל אויבריה, בין איש לאשתו, בין אב ובנו. כללו של דבר, בין כל מי שאהבה ביניהם, עזה באמת. שלא יאמר לא נצטוויתי יותר. די לי מה שנצטוויתי בפירוש. אלא מה שנצטווה ידון על דעת המצווה. זה עד כאן המשל, עכשיו הנמשל. הנה כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת. כי גם הוא מסוג האוהבים. יש דבר כזה, ידידי היקרים, להיות מאוהב באלוקים. גם זה מסוג האוהבים. תשמעו, זה קצת קשה להיות מאוהב באלוקים. למה? אני אוהב את אשתי. אני יודע מי זאת אשתי, בטח. אני שומע, אני מדבר איתה, אני רואה אותה. אני אוהב חברים, אני רואה, אתה מכוון את האהבה לאיזה מושא אהבה. לאהוב את אלוקים. אלוקים זה משהו, זה לית מחשבת תפיסה באיזה, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. מה כך? אפשר להאמין שיש איזה משהו עליון. אפשר לפחד מהמשהו העליון הזה. מה הכוונה להיות מאוהב בו? מה הכוונה? אבל יש כזה דבר. זה חסידות. חסידות זה ליצור מצב נפשי, להגיע למצב נפשי שבו אתה מאוהב באלוקים. ומה? ותהיה לנו המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם לגילוי דעת לבד. הוא כל הזמן רוצה לחנך את אלוקים. הוא רוצה לשפר את אלוקים. וואו, אתה רוצה לעשות תחת רוח האלוקים. תן לי רק רמז, מה מתאים לך? נכון, את השם, החברותא שלך, החברותא שלך אומר, שואל אותו, מה אתה עושה מחר? אומר, מחר חשבתי לעשות איזה טיול קטן. אם אתה באמת אוהב אותו, אז מחרת הוא מחכה לו רכב סחור למטה, נכון, עם כל הציוד, עם כל זה, מה זה, מה אתה רוצה, איפה שאפשר. אם אתם לא בישיבה, אם אתם באוניברסיטה, התכוונתי. ישיבה תגיד, יש לי הפתעה, נתחיל מחר 5 דקות קודם. אז כל המצוות אשר ציוויים גלוי ומפורסם זה גילוי דעת, לדעת של העניין ההוא נותן רצונו. המצוות זה, יש לנו 613 מצוות, 613, מה? כותרות שדרכם אתה יודע מה אלוקים רוצה. אתה יודע מה אלוקים רוצה? הוא רוצה רמח, ושעשה זה מה שהוא רוצה. אתה יודע מה מתאים לו? מה הוא רוצה? הוא מגלה לך איפה הוא רוצה 613. אז אתה עושה כל מה שהוא רוצה? לא, אצל החסיד זה לא ככה. כל מצווה שכתוב זה רק גילוי דעת מה אלוקים רוצה. ואם זה מה שאלוקים רוצה, אוהו, אוהו, איזה פינוק. ואז לא יאמר די לי ממה שאמור מפירוש, אפתור עצמי ממה שמותר אליי. עד רבה. זה החומרות. אם החומרות באות מאישיות חרדתית, אז הן לא מעניינות לי כל כך. אם החרדות באות בשביל אוכל, אם החומרות באות בשביל אוכל לעצמי שאני צדיק, זה לא מעניינת לי כל כך. אם החומרות באות מפחד מגן עדן, או מגיהנום, גם זה לא כך מעניין אותי. אבל אם החומרות באות, כי הוא מת על אלוקים, איך הוא אוהב את התורה, ואז הוא מחמיר. זה כמו מי שמחמיר בארוחת בוקר. לפי הרופאים, בארוחת בוקר צריך לאכול כמות מאוד מסוימת של קלוריות, נכון? יש כאלה שמחמירים בזה. יש כאלה שאינו אפילו שצריך רק, אני יודע, 150 קלוריות, יש כאלה שאוכלים 1,500 קלוריות. בהתלהבות! ומעשירים את אבות המזון. הם אוכלים כל מיני סוגים. למה? אבל הרופא אמר לכם רק מהחשיב. כן, אבל אני לא אוכל בגלל הרופא, אני אוכל כי מאוהב בקיבה שלו, יכול להיות. אז ככה עושים את זה כלפי אלוקים. איך עושים את זה כלפי אלוקים? אני לא יודע, אני קורא בינתיים את המילים. כיוון שכבר מצאתי, ראיתי, שחפצו התברך שהוא נוטה לזה, יהיה לי לעיניים להרבות בזה העניין, להרחיב אותו בכל הצדדים שאוכל לדון שרצונו התברך וחפץ בו. זה נקרא עושה נחת ליוצרו. שזה מאוד מוזר. איך אפשר להיות מאוהב באלוקים? והרבה יותר מוזר זה ש613 המצוות, ההלכות שלנו, המצוות שלנו, יש להם הגדרות הלכתיות מאוד מדויקות. מה זה אני אעשה? אלוקים רוצה 4 ציציות?
17 ציציות.
זה איסור דאורייתא, לפי רוב הפוסקים. אלוקים רוצה שאני אהיה בסוכה, אני אהיה בסוכה שבועיים. זה איסור דאורייתא, שבל תוסף. מה הכוונה שהוא עושה יותר עם הצד? מה הכוונה? איך אפשר, תנו לי מצווה אחת, איך אפשר להוסיף בה? איך אפשר לעשות יותר ממה שכתוב? לא, המצוות זה רק רמזים מה אלוקים אוהב. אלוקים ניסח, חזם מנסחים בין דיוקים כאלה, כאלה מדויקים. גזלן שניים, טוב, גזלתי, טוב, יותר טוב שלא תגזול. אבל בוא ניקח, צריך, בוא נעשה עוד. תפילין, בוא נעשה עוד. אין, לא עושים עוד. יש הנחות מאוד מוגדרות, מאוד מדויקות, לא עושים עוד. אז מה הכוונה של הרמח"ל שיש כאלה שמואבים באלוקים ועושים עוד? אז זה נכתב במגילת רות. מגילת רות נכתבה על שם מישהו שקוראים לה רות. שבשער הזהירות היא לא הייתה משהו. בכלל לא. גם לא בשער הנקיות. ראינו אותה, נכון? היא לא בדיוק מוצלחת בהלכות. דבקים בנערותיי, דבקים בנערה, בנים הנערים. זה דיברנו בפעם הקודמת, כמו? כן, בזה היא לא בדיוק. זאת המקור הסמכות. היא לא רבנית גדולה. אבל זה בחורה אחת שמאוהבת באלוקים. היא גדלה במקומות על הפנים. אבל היא מאוהבת באלוקים. היא מאוהבת באלוקים, אז היא תלך ותעשה לאלוקים לא מה שצריך, אלא הרבה מעבר למה שצריך. מה זה נקרא מאוהבת באלוקים? מה הכוונה? היא הייתה מאוהבת במחלון. והיא נורא נורא דואגת למחלון. באופן אישי, מאוד מאוד דואגת למחלון. למחלון ולאור שבמחלון, ליופי שבמחלון, ליופי קבור בתוככי אישיותו האומללה של מחלון, של מה שניהלנו. היא מאוהבת במישהו ספציפי, זה אנחנו מכירים, שמישהו מאוהב את מישהו אנחנו מכירים, נכון? אבל למישהו הזה מת. מת. ורות אומרת למחלון, אתה לא תמות. אני לא אתן לך למות, אומרת רות. והולכת ושבה עם נעמי לארץ ישראל, לשדות בית לחם. וכשהיא שבה עם נעמי לשדות בית לחם, היא מחליטה... היא לא יודעת איך, כי נעמי לה זה עבוד. היא אומרת לה, אין ילדים, אין איבום. דיברנו פעם הקודמת על איבום, נכון? פתחנו? אני לא זוכר, תעשו לי. אז אמרנו שיש פלא כזה בפרשה. טוב, אני לא חושב שנעמי, שרות למדה הלכות איבום יותר מדי. היא הייתה גיאות, לא עשו לה אולפן כמו שבימינו, ולא למדו אותה בנתיב. ולא יודע, אז הם כאן הלכות גאות למדים דרך אגב לירות, ולא מאחרים. בגירות אנחנו מאוד מאוד מקלים בידיעת ההלכות אם אנחנו מאוד מאוד בטוחים שמי שיתגייר בא להתגייר כדי לחסות תחת כנפי אלוקי ישראל. אם אנחנו לא מתוחים, יש לנו ספקות, אז אנחנו צריכים להרים הרבה קשיים לצערנו הרב. הקשיים, התפקידים של הקשיים זה לברר את זה. אצל רות לא דרשנו מן יותר מדי הלכות. אנחנו פסוקים מעטים. אבל רות זה מין בחורה כזאת שהיא מאוהבת באלוקים, היא לא קוראת לזה אלוקים. היא לא קוראת לזה אלוקים. היא לא אומרת אולי אפילו את המילה אלוקים. אבל את מה היא אוהבת באלוקים? את המצוות שלו. מה הכוונה את המצוות שלו? יש 613 דברים שאלוקים רוצה. יש מצוות שאלוקים רוצה. יש חסידות. חסידות זה יש מדרגת חיים שקוראים לחסידות, של מישהו שהוא לגמרי תורה. ויש צדדים בנפש שהם חסידים. יש אצל כל אדם. יש גם אצל אנשים בינוניים. יש דברים שמכונות גדולים מהחיים. אדם רגיל, אבל בתחום מסוים הוא משקיע את הנשמה. סכום בתחום מסוים מדבר אליו, מחיה אותו. רות! אתם יודעים מה כתוב? כתוב שם הפסוק השני. אתם זוכרים? קראנו תמיד את הפסוק הראשון. ויוקים ואנשי חוזבה ואש ושרף שבעלו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים. הם היוצאים ואנשי גודרים נוטעה עם המלך ממלכתו ישבו שם. אז מי זה היוצרים? הגמרא אומרת, ככה מדרש מסביר. מי זה היוצרים? אלו נשמותיהם של צדיקים שבהם נמלח הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. נמלח בעברית, התייעץ. יש צדיקים כאלה, קוראים להם יוצרים. יש צדיקים כאלה שכשברא את העולם הוא התייעץ איתם. זה לא יכול להיות שאלוקים התייעץ. מתי אתה מתייעץ? כשיש לך דילמה, כשיש לך סחידה, ואתה לא יודע את הפתרון. ואם אתה לא יודע את הפתרון, אתה לוקח אדם חכם שיעזור לדעת את הפתרון. אלוקים הוא חכם! מה אלוקים לא מתייעץ? וכאן אנחנו לא צריכים שצדיקים שיעצרו לו? עם המלך במלכתו ישבו שם, כשאלוקים ברא את העולם עם המלך העליון. אז הם ישבו איתו, ותכננו איתו ביחד בריאת העולם. בשביל מה? הדברים עתיקים, הכוונה שיש פה דברים שאל תחשוב שזה קרה עכשיו. זה קרה הרבה לפני מה? לפני שנברא העולם. אמרנו, כל התנ"ך עתיק. הם היוצרים, חז"ל אומרים זאת רות. רות זאת אחת מנשמותיהם של צדיקים, שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתה, עם הנשמה שלה. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא התייעץ איתה? אני אגיד לכם מה הכוונה. הכוונה שהייתה תוכנית אלוקית, לגאול את העולם. הקדוש ברוך הוא בורא עולם, ובשביל לגאול את העולם צריך להקים את עם ישראל, את מלכות ישראל. כשמלכות ישראל תיבנה, אז העולם כולו יבטא את הרצון אלוקים, מה שהוא חשב. ובשביל להקים את מלכות ישראל, יש משפחה כזאת, שבט כזה, מיוחד כזה, שממנו תצא המלכות. אז יש את יעקב אבינו, אברהם יצחק יעקב, יהודה. יהודה, פרץ, חצרון, רמה, מנדב, ונחשון. ונחשון הוליד את סלמה נניח, וסלמה הוליד את בועז. אם בועז הוא בן של סלמה, הוא אח הבכור של סלמה. וסליחה, את אלימלך. ומה קרה עם אלימלך? יש לנו בחירה חופשית. ואלימלך התפוצץ, ואלימלך נשבר, ואלימלך התרסק. ומה קרה לבנים של אלימלך? הסדר היה צריך להיות כזה, הסדר האלוקי היה צריך להיות. המנדב נוליד את נחשון, נחשון בן המנדב הוליד את אלימלך, אלימלך הוליד את מחלון, ומחלון הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. ככה הייתה התוכנית האלוקית, זה היה הדברים עתיקים. קרה מה שקרה, הערה מה שהערה, והתוכנית האלוקית נתקעה, עלתה על סרטון, נתקעה בבוקס, אפשר להגיד כזה דבר? כן. תוכנית האלוקית קורא לדורות מראש, מתכנן אלפי 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 שנים קדימה, לא מיליארדי שנים קדימה, הכל הצורה חלק ממשהו מאוד מאוד גדולה. ויש משפחה שגאולת ישראל תלויה בה, ותיארנו בפעם הקודמת באריכות מה קרה למשפחה הזאת, והכל הכזיב, זה לא רק משפחה שפספסה. זה הכל פוספה, זה נכון לגבי משפחת אלימלך, זה נכון אולי לגבי החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אף אחד לא יודע מה פספסנו אם פספסנו. מצוות איבום מלמד אותנו איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לחיים של מי? של זה שמת צעיר בלא בנים, ותאמינו לי שמת צעיר בלא בנים, אז זה חלק מהחשבון האלוקי, זה לא סתם. מגיע לו למות, לא יודע למה. אבל מצוות איבום מלמד אותנו שכל אחד מאיתנו היא ספר תורה, זה קרן אור אלוקי, ואם מישהו מת בלי בנים, אז האלוקים לוקח את זה כביכול באופן קשה כביכול, אבל לא רק כביכול. התורה מרואה בזה צרה נוראית. מי שומד בלי המשך, אז מה קרה? יש מספיק? אין מספיק. לאלוקים. אין מספיק. אין אחד שהוא מיותר, אין אחד שהוא ספר, אין אחד שהוא לא חשוב. ואם מי שומד בלי בנים, אז התורה רואה את זה כל כך חמור, עד שהתורה מחליטה לאפר את כל הגדרים של קריטות והריות, והוא חייב להתחתן עם האישה של המת. ומהאישה של המת, הנשמה הזאת חוזרת לעולם. מפרשת איבום אפשר לקיים מצוות איבום, ואפשר ללמוד מה אלוקים רוצה. זה חסידות. מפרשת איבום לומדים מה הערך של כל אחד, ומה התפקיד של כל אחד, וכמה חשוב כל אחד, הרבה לפני הבחירה החופשית. זאת אומרת, הפרשת איבום למד אותנו שהתורה לא מודה אותנו לפי ההתנהגות שלנו. אלא אם נולדנו, אז אלוקים זקוק לנו פה. זקוק לנו ולהמשך הדורות מאיתנו. רות לא למדה את הפרשה הזאת, אבל היא מאוהבת בפרשה הזאת. היא מאוהבת בפרשה הזאת לא בגלל כולם, בגלל מישהו אחד שהיא הכירה, שבסופו של דבר הבחירה החופשית שלו כשלה בדרכי החיים, אבל הנשמה שלו היא לא יכולה לתת שזה לא יקרה. היא מחליטה להחזיר אותו לפה. איך היא תחזיר אותו לפה? היא לא אשתו. היא גויה. נכון, בסוף פרשת, בסוף הספר כתוב כמה פעמים, בועז אומר לגואל, וגם את רות אשת המואביה, אשת מחלון, קניתי לי לאישה, בכלל לא אשת מחלון, נכון? ויאמר בועז, ביום קנותך שדה מת נעמי, מועד רות המואביה, אשת המת, קנית להקים שמת לנחלתו. פסוק א' בפרק ד', פסוק י' בפרק ד', היא בכלל לא אשתו, נכון? היא בכלל לא אשתו. שוב אמרנו, היא לא אשתו והוא לא אחיו, נכון? הפרשת איבום, להיות מאוהב באלוקים, זה לא לדמיין משהו שהוא אלוקים, זה לא לפנטז, זה דמיון כזה, זה חלום כזה, זה משהו גדול, ולהיות נורא אוהב אותו. להיות מאוהב באלוקים, אפשר להיות מאוהב באלוקים, אתה יודע איך אתה מאוהב באלוקים? להיות מאוהב באידיאלים האלוקים. ומה זה האידיאלים האלוקים? זה המצוות. שמישהו מקיים את המצוות בצורה כזאת שהוא לא עושה את המצוות כי אלוקים אמר, כי הוא כל כך חי את המצוות, הוא כל כך מקשיב להם, את המסר הפנימי שלהם, את המשמעות, מה אלוקים אמר, מה אלוקים רצה, אז הוא לא מחפש חומרות, זה לא חומרות בכלל. זה כמו שאתה יכול לאכול ארוחת בוקר, אתה מחמיר, אתה אוכל ארוחת בוקר, הרבה יותר מזינה בכלל, זה לא חומרות, זה חיים. אתה לא עושה את זה כמו איזה חולה שאיבד את התיאבון והרופא ציווה אותו, אז אתה לא יש מסכן כמו מכונה. אתה שייך לזה. אתה שייך לזה. אתה יכול לגור בבית, ובית אתה יכול לקחת בקטת קרשים, וזה גדר בית. רוב האנשים משקיעים בבית, נכון? הוא נראה הרבה יותר רציני ממידי דלדי אדמות לפי ההלכה. כי הם מבינים את זה, כי זה מתחבר אליהם, הם שמחים בזה. המצוות, המצוות הכלליות והתפקידים ומה השם רוצה מאיתנו, אפשר לצאת ידי חובה ואפשר לעשות עם כל הלב, אפשר להתגייס לצבא כי חייבים, ואפשר להתגייס לצבא כי אתה מחובר לזה, אתה בטח שאתה עושה את המצווה, אבל אתה מבין למה המצווה, אז מאיפה היא באה? אז רות ניגשת ככה עם מצוות איבום, לא רק למצוות איבום, שוב, זה לא בגלל שהיא ידעת הלכות איבום, הלכות איבום, הוא נעמים למדת אחר כך. אבל היא ראתה משהו שהוא כל כך מהיר, שוב, אני לא יודע אם גילתה את המילים, תיקון על המלכות שדאי, זה מה שהיא מאוהבת בו. ובעיני התיקון על המלכות שדאי זה מחלון, חשוב לה מחלון, הבחור הזה שהיא לא יודעת, חשוב לה. אתם יודעים שרשי ככה מסביר בפרק ג', שרות אומרת לבועז, ופרסת כנפיך על המתך כי גואל אתה, שאמרנו שזה נשמע נורא יפה, היא אומרת לו בוא להתחתן איתי, אז רשי מאכזב אותנו קצת, נכון? איך אומר רשי? איפה רשי? שרשי לא יאכזב אותי. כן, רשי לא מאכזב אותי. ופרסת כנפיך על המתך כי גואל אתה, אומר רשי פסוק ת' כנפיך כנף בגדך לחסותי בתליתך, ולשון נישואים. מכאן חתנים מכסים את הקלות בעינומה, זה בא מפה. כי גואל אתה לגאול נחלת אישי. התחתנתי כדי לגאול את האדמה של מחלום. כמו שנאמר, בא גואל הקרוב אליו. וחמותי ואני צריכות למכור נחלתנו ואתה עליך נקנות. קנה גם אותי, מה אומרת רות. אני בעצם רוצה שתקנה את השדה. באותה הזדמנות תקנה איתי. מה, מה, למה? שיזכר שממת על נחלתו. איך יזכר שממת על נחלתו? כשאבוא על השדה יאמרו, זאת אשת מחלום. אומרת רות לבועז, בועז היה יכול מאוד להיעלב, נכון? רות אומרת, אני נורא רוצה שתתחתן איתי, תקנה את האדמה ותתחתן איתי. למה? כי אז אני אסתובב באדמה הזאת. אני אכנס, אעשה כביסה, אנקה, אסדר, אני אסתובב. ואז כולם אמרו, הנה יש את נחלון, נחלון, גם בבית שלו. זה חוזר על עצמו, רשי חוזר על עצמו, אומר אותו דבר, בפרק ד', פרק ד', פסוק י', וגם את רות המודיעה יש את נחלון, קניתי להקים לאישה, להקים שימת לנחלתו, ולא יקרת שימת מימיכיו. אומר רשי, מתוך שאשתו יוצאה ובאה בנחלה ומחס ומוציאה, אומרים, זאת הייתה אשת מחלון, שמו נזכר אליה. למה זה חשוב בכלל? רות אוהבת את מחלון, ורות לא רוצה לתת למחלון למות, במובן הכי פשוט, הכי פשוט, היא מואבית, היא לא למדה באיזה מדרשות דברים עמוקים מדי. היא רוצה שיסגרו את הבחור הזה, שאנשים יקחו את הזיכרון של הבחור הזה ויעסקו בו. אני אתחתן איתך, בשביל שאני אגור שם, ואז יראו אותי שם, ואז כולם ידברו על מחלון, משום שמחלון, הגאולה אצל רות היא לא איזה רעיון מטאפיזי מופשט אידיאלים גדולים. הרצון של אלוקים מתקן את העולם אצל רות זה לובש משהו מאוד ממשי, את הבחור הזה שקוראים לו מחלון, שאנחנו יכולים מאוד לכעוס עליו ומאוד לזרום עליו, מאוד להגיע מגיע לו שהוא מת כי הוא קרס, וכמה שהוא יותר צדיק ככה אנחנו יותר נבגדים ממנו וחשים שהוא שבר את רוחנו וליבנו כשהוא ברח ברעב. אבל רות מאוהבת בנשמה שמחלון, רות מאוהבת במחלון שאלוקים מאוהב בו. רות שייכת לגודל הזה שבעיני השוב, זה לא הישמה שיעורים, רות לא אכפת למי אמרת השיעורים האלה, זה לא עובד ככה. הערכים הגדולים זה לא סמלים, זה משהו אמיתי וחיים מאוהבים. אתם יודעים איך רות מאוהבת באלוקים? שהיא מאוהבת במחלון. שהיא תופסת את הנקודה הפנימית, השורשית, המהותית הזאת של מחלון, והיא מחיה אותו. אבל זה עבוד, זה לא עבוד. רות אומרת, אין לי מושג מה אני אעשה, אבל אני לא אתן לזה למות. אני לא אתן לזה למות. ואם את צריכה לא לתת לזה למות, תגידו לי בחמישה לבסדר, כי אני נכנס למשהו שאולי ייקח לי יותר מכמה דקות. בפרשת איבום יש עיקרון הלכתי שלא נשמר פה במגילה הזאת בכלל. לא מקפידים עליו במגילה הזאת בכלל, אבל הרעיון מה? איך? אנחנו לא מבינים בדרכים האלוקים. מה מגלה לנו פרשת איבום? איך חסידים לומדים את התורה? זה מה שרואים פה מגילת רות. איך בחסידות לומדים את פרשת איבום? פרשת איבום אומרת דברים מאוד מדויקים. אשת המת עם אח של המת, נכון? נכון, אבל הרעיון, מה אשת המת ואח של המת? אשת המת ואח של המת מתחתנים, אבל אנחנו לא אוהבים אחד את השני. אל תסתמו את הפה, אל תהיו עסוקים בעצמכם עכשיו. יש לכם חוב להחזיר נשמה פה לחיים. למה אשת המת ואח של המת? משום שאשת המת ואח של המת הם האנשים הכי קרובים אל המת. גם אל החי, לפני שהוא מת. למה הם הכי קרובים? אשת המת, נקרא לזה, זה האישה או מישהו הכי קרוב אליי מבחינה בחירית. אשתי זה החברה הכי טובה שלי. החברה הכי 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 טובה זה אשתי. זה מי ש... בחרתי מי שהתאמנו, מי שהשקענו הכי הרבה בשני, מי שהכי אהבנו אחד את השני. איש ואשתו, אשתו זה רק דוגמה. דוגמה למה? לחברות, לקשר הבכירי הכי עמוק שיש. מה זה אח של המת? אתם יודעים שאח של המת זה לא תמיד החבר הכי טוב שלו. ממש לא. היה לכם אחים? יש לכם אחים? הם נחמדים האחים שלכם, אז אני לא מדבר על מערכות היחסים שלכם, האחים שלכם. אבל אחים לא תמיד חברים טובים. ממש לא תמיד. אחים הם שונים מאוד. אחים, מישהו קבע להם שמה? שהם צריכים לגור ביחד. נכון? קראתי איזה ספר שאומר שלפעמים נולד אח חדש, אז באים לאח הגדול בין השלוש, אומרים, הבאנו לך הפתעה, אח חדש, נכון? אתה לומד אותו לסג המשחקים שלך? אז הוא משווה את זה שהפעם שאיש בא לאשתו ואומר, הבאתי לך הפתעה, התחתנתי עם עוד אישה. את תוותרי לה, תלמדי אותה להשתמש בסירים שלך ובשמלות שלך. לא תמיד ילד מאושר בגיל שלוש שהבאת לו אח חדש. ממש לא. ממש לא. זה מישהו שגוזל לו את ההורים, גוזל לו את הצעצועים. אתה ישן בחדר עם אחיך, תיקברו לך ככה. אחים הם ממש לא תמיד דומים. לא בגוף, והרבה פעמים גם לא בנפש. יש אחים שהם באמת אחים, אבל כל אחד הולך במקום אחר. בדעות, במושגים. אחים ממש לא צריכים להיות אותו דבר. כשהם בוגרים יותר, אז הם קצת עם בעלי מידות, אבל בשלבים הצעירים, בקיצור, מי שהכי רבת איתו עלי האדמות זה אחיך. המחרה היחיד בו זה אחותך אולי, אם לא היה לך מספיק זמן לעשות עם אחיך. אחים רבים, זה גם היה מאוד הגיוני שרבים. זה לא בריא שלא רבים, לא מובן למה הם לא רבים. איך זה יכול שלא רבים? מוכפים שני אנשים בכוח לאותו מקום, לכאורה מתפתחות במערכות יחסים. אחים גם אוהבים מאוד אחד את השני, זה גם אפשרי, זה בסדר גמור, זה טבעי. אבל הקשר בינך ובינך הוא לא בגלל שבחרת להיות חבר שלו, בגלל שאלוקים קבע לך. האדם שהכי דומה לי מבחינה מהותית, זאת אומרת, מבחינה סגולית, לא מבחינה בחירית, זה הכי. קודם כל, האדם שברוב המקרים גדל בצורה הכי דומה לתנאים שלי. זאת שני ההורים שלי הם גם שני ההורים שלו. המצב הכלכלי, המצב החברתי, המצב התרבותי, הוא מקביל הרבה פעמים לצד שלי, ודיברתי על משהו יותר עמוק. אתם יודעים, הדוגמה הכי פשוטה זה בתרומות איברים. הורים לא יכולים כמעט אף פעם לתרום לילדים שלהם איברים, משום שהמטען הגנטי של ההורים הוא תמיד רק חצי משל הבנים. כי יש אבא ואמא, ולאבא אין את הגנים של האמא. בתרומות איברים שכולם יהיו בריאים, התורמים הפוטנציאליים הכי טוב זה דווקא אחים, כי לאחים יש לשניהם את הגנים גם של האבא וגם של האמא. בהחלט כן. התורה מלמדת שפרשת דיבור מלמדת סוד גדול. שהנשמה של האדם, כשאני מגיע לעולם, אני מותיר רושם. אני מייצר נוכחות שנספגת בשתי מערכות, שתי מעגלים. מעגלים חיריים, מעגלים סגוליים. התורה אומרת על מי שנעלם ואיננו, שהחברה הכי טובה, מי שהכי קרוב אליו מבחינה בחירית, זה אשתו. ומי שקרוב אליו, מי שהכי קרוב אליו מבחינה סגולית, זה אח שלו, הם צריכים להיפגש ביחד, הם לא עסוקים בעצם, עסוקים במת. והמפגש הזה יכול לאפשר לעומת הזאת, לגודל הזה, ליופי הזה, לחזור לעולם. זה משהו פנימי ונסתר, אבל את התובנות האלה אנחנו לומדים, זה תובנות שאתה משתמש בהן הרבה מעבר למצווה חיבור. אתה מבין מה זה חברות עכשיו? אתה מבין מה זה קרבת משפחה? עוד לפני שמתים, לא צריך לעמוד לפני להשתמש בזה. כשרות הולכת לבועז, אז היא אשת המת. מה אשת המת, תודה? מה אשת המת? אתה גויה שלו, היא לא אשת המת. היא מואביה. נכון, אבל אני החברה הכי טובה שלו. אני כולי אהבתי אותו מאוד מאוד מאוד. אני הייתי אשתו לא במובן ההלכתי. אני הייתי אשתו במובן האנושי. אבל האחה לא מכירה בזה, אבל המגילה מכירה בזה. זה נכון. זה נכון שרות אהבה את מחלון. זה נכון שהגויה הזאת... דווקא במחלון, זה נכון. ולבועז, סליחה, למחלון אין אח. יש לו בן דוד או דוד, אנחנו לא יודעים, זה שתי הדעות של מה זה בועז בשבילה, נכון, אבל זה מה שנותר. מתוך כל מה שיש אתה קרוב משפחה הכי גדול, אז בועז אומר, רגע, יש קרוב יותר ממני. זה שילוב מאוד מופלא של חסד, של מה אני חי, ומה ההלכה אומרת. ואם ההלכה אומרת משהו, אנחנו מקופפים את עצמנו מפני ההלכה. את רוצה את בועז, כי בועז זה שהכי מזכיר לך את מחלון? לא! התורה אמרה, אבל זה ממילא לא תורה. לא הכהן הזה ולא אותה, נכון, אבל כמה שיותר קרוב לתורה. כמה שיותר קרוב לדרכי התורה, לפי זה אני מוניחה את דבר השם בעולם. ואתה ואני ביחד נקים את מחלון לתחייה. בשבוע הבא, לא שבוע הבא. מחר ננסה לעשות שיעור סיום בשעה. בשעה. יש שיעורים בבוקר מחר? יש לכם שיעורים בבוקר? יש שיעורים ביום שלישי בבוקר. אז אולי אחרי השיעורים, או בצהריים, נראה כבר, כל טוב.